בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אז ואנחנו מארחים היום את נועם שלו, שהוא המייסד של היילייט סרטים, וסופר לאחרונה, גם כתב ספר, וחבר ממש טוב כמו אח, וזהו.
וכיף גדול להיות פה.
איזה כיף שאתה כאן איתנו. אז טל שאל אותי, מה אתה עושה בעצם? כי כשאנחנו מחפשים נועם כזה באינטרנט, נועם שלו, אז לא, אין פה איזשהו משהו שאתה רואה עצום וגדול. ואחד הדברים שדיברנו עליהם בדרך זה היה שיש אנשים שהם כאילו מתחת לרדאר, ואתה מתחת לרדאר עד היום, אבל אתה עדיין, כי אין לנו כזה רייטינג ענק, אז אתה מתחת לרדאר.
אז אני באמת מתחת לרדאר ומבחירה. למרות שאני מתחת לרדאר בארץ, חשוב לי מאוד שיכירו אותנו, בעיקר את השם של החברה, בארצות הברית ובאירופה ובעולם הערבי ובסין. וזה מצליח לא רק כנראה, כי אנחנו חוגגים עוד מעט 25 שנה להיילייט, שזה חתיכת פרק זמן משוגע.
מדהים.
כן. ותפו-תפו, אני לא מתלונן, העסק עובד טוב. ומה אני עושה? אני, בהגדרה הרחבה, אני מפיק. בהגדרה יותר צרה, אני מתמחה בהספקת שירותי הפקה. להפקות זרות שמגיעות או לא מגיעות לארץ. התוספת של הלא מגיעות זה מהקורונה, שבתחילת הקורונה עברנו מ-100 ל-0, בבת אחת. הייתי בטוח במידה עצומה של ביטחון שכל הדבר הזה יימשך כמה שבועות, אבל הוא נמשך ונמשך, וראינו שעבודה לא נכנסת. ואז התחלנו לשווק מה שנקרא שירותי הפקה מרחוק, Remote Production Services, וזה תפס כמו אש בשדה קוצים. ופתאום...
שמה זה אומר בדיוק?
זה אומר שהבמאי או המפיק, הלקוח שלנו, יכול לשבת בכל מקום בעולם. אנחנו מקבלים בריף לעבודה, והוא נוכח דרך הזום, דרך פלטפורמות אחרות, בכל שלב של הצילומים.
מדהים.
הוא יכול לדבר עם הצלם במהלך הסטאפ, הוא יכול לבחור את הפריים, הוא יכול לדבר לצלם באוזן במהלך הצילומים. לפעמים אנחנו לוקחים במאי מקומי שעובד בשביל הבמאי בחול, כדי לא להגזים עם התקשורת תוך כדי, גם הצלם צריך להקשיב לעוד דברים. ואז הבמאי בארץ מתרגם את ההוראות של הבמאי מחול לצוות, ועושים את זה ככה, מסיימים את העבודה, מעלים בסיב אופטי ללקוח. משאירים סט בנוי לפעמים עד שהוא רואה שהכל בסדר.
וואו.
וממשיכים הלאה. ועשינו הרבה דוקומנטרי, המון קורפורט, סרטים עסקיים, וגם דרמות, שזה נשמע הכי ביזרי בעולם, אבל...
וואו, עם במאי כאילו ממש. שהוא...
עם במאי שישב בלונדון באיזה חדר שינה אפל, והסתכל על הסט ונתן את האינפוטים שלו, וקיבל גם עוד פיד באוזן של תרגום, כי זה היה... בעברית, והוא לא הבין מה אומרים, אז הוא קיבל באוזן את התרגום, והכל עבד פיקס.
זה נשמע כמו חלום לבמאי שנמצא בחול, ואיך זה מסתדר לצוות עצמו?
זה בהתחלה קצת קשה, מתרגלים לזה מהר, אבל בהתחלה זה היה קשה, כי אתה מקבל הוראות שנשמעות ארטילאיות מרחוק, כי אתה רואה את מה שאתה רואה, אבל הבמאי בחול לפעמים מקבל 3 פידים של 3 מצלמות שונות. אז הוא כבר יודע לפניך מה הוא רוצה, ולא תמיד אתה בסינק בין העיניים שלך על הסט בישראל, לבין העיניים של זה שרואה את השלושה פידים באינטרנט.
והוא רואה את הפידים האלה בלייב?
כן.
זה טכנולוגית נשמע כמו משהו מאוד מאתגר.
רגע, פידים של 3 מצלמות שונות משלוש מקומות?
לא, לא, מאותו מקום.
אוקיי, הבנתי.
שוט שיש בו 3 מצלמות, הוא יכול לקבל את כל המצלמות, אנחנו פותחים לו מסך מפוצל אצלו ביוטיוב או בזום או בפלטפורמה כזאת, והוא רואה את זה, שומע את הסאונד הטוב,
מדהים.
כבר שעובר דרך המקליט שלנו, וזהו, הכל פיקס. שזה היה מאוד מרענן בקורונה.
נשמע כמו מדע בדיוני, אבל כאילו הקורונה עשתה את העולם קצת בדיוני.
נכון. הבעיה שישראל קצת פגרת בקטע של תשתית סיבים אופטיים. מספרים לנו שיש סיבים אופטיים, אבל זה לא בדיוק ככה. אז לא בכל מקום אפשר לעשות את זה. בשטחים נגיד אין שום אפשרות. אין אפילו 4G בסלולר כדי שתוכלי לייצר 3 פידים שונים. אבל ברחבי ישראל הצלחנו למצוא פתרונות בכל מקום שהיינו צריכים. ואז נגמרה הקורונה, והלקוחות של הרמוט ממשיכים. העבודה הרגילה חזרה. ובגלל זה, גלי, אני מחזיר אותך לפני חודשיים, שפתאום נקלעתי למצוקה כי אין לי כוח אדם. כן. כי נכנסו המון הפקות במקביל. לא, משום מה אני דמיינתי שזה יהיה באיזשהו דיזולב איתי, חזרה למציאות מתוקנת, וזה לא. כולם רצו לבוא ביחד, כן. בסוף החגים היהודיים ולפני קריסמס. ולמעשה היום אנחנו גומרים את הפרק המשוגע הזה, שעלינו מ-100% ל-400% למשך חודשיים.
וואו.
זה היה באמת קורה, הצליח בסופו של דבר, הכל עבד טוב. אבל זה היה מאוד מאתגר. ועכשיו פנינו קדימה עם הממשלה החדשה הבאה עלינו לטובה, עם העתיד המזהיר שכולם צופים למה שיקרה פה.
כן, עם הסיבים שיחובו בשבת.
ברור, איזה שאלה.
האמת שזה מחזיר אותי לספר שלך, אם אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה שכתבת ספר, זה ספר מאוד, כאילו היום אפשר להגיד שהוא קצת מציאותי אפילו, וכאילו זה נראה כמו דיסטופיה, אבל זה מהדיסטופיות, זה כמו גיבור של אריק צ'רניה, כאילו הדיסטופיות האלה שאתה ממש יכול לראות אותן מעבר לפינה קורות, כאילו אפילו לא מעבר לפינה, אפילו
לפני שבוע.
היום קורה.
אז אני אתחיל מההתחלה, מהקורונה,
כן.
שחשבתי באמת כמה שבועות וגמרנו, והיו שני דברים ששנים רציתי לעשות ולא היה לי זמן. ובאמת לא היה לי זמן, כי העבודה, זה לא עניין של כמה שעות את עובדת ביום, זה עניין של מתי יש את האפשרות לקחת טיים-אוט של כמה שעות ברצף, של כמה ימים ברצף. ופתאום בקורונה זה התאפשר, ושני הדברים שתמיד רציתי לעשות, זה לכתוב ספר וללמוד ערבית מדוברת על בוריה. ואת שני הדברים האלה הצלחתי להגשים בקורונה.
יפה.
אני באמצע הספר השני, אבל בגלל עבודה אז אין לי זמן. מתישהו זה ייגמר.
זה המשך לספר הראשון או שזה נפרד?
לא, לא, שונה לגמרי.
אוקיי.
והספר הראשון, הרבה אנשים אמרו לי שהוא דיסטופי. אף אחד לא אמר לי שהוא לא מציאותי.
כן.
אבל הספר יצא לאור, ואז
אתה רוצה לספר בשתי מילים על מה הוא? ואיך קוראים לו גם? כי אנשים מאזינים
לספר
לנו.
לספר קוראים ארץ מביטה מטה. וזה סיפורו של אדם פשוט, איש עסקים, נגר, שנוסע יום אחד מהבית לעבודה, נקלע לפיגוע דמים, מנסה לשרוד, ויוצא מזה שחושבים שהוא עם המחבלים בסוף. בגלל צירופי מקרים ובגלל הרבה פדיחות של ההתנהלות שלנו הישראלים, לא רק האזרחים, השוטרים, השבק, איך זה עובד, איך זה קורה בפיגועים, צריך, יש לי הרבה ניסיון בפיגועים ב-30 שנים האחרונות. אני יודע איך זה נראה, ורתמתי את זה פנימה לסיפור שהוא אולי קפקאי, אבל הוא נורא ישראלי.
נכון.
וכמה שחשבתי שזה אולי קיצוני, ואולי אנשים יגידו, מה, לא הכל פה שחור, המערכות פה לא יכולות להיטפל לבן אדם ולעשות לו רע, אז היום אנחנו יושבים ואנחנו רואים את הממשלה החדשה שמתקינים עלינו פה, וביליתי בשבועות האחרונים בלא מעט שיחות עם לקוחות בחול, ששואלים אותי, בוא תתרגם לנו את מה שאנחנו קוראים בעיתונים, מה הסיפור הזה? ונורא קשה לי, נורא קשה לי להסביר להם איך אדם שלא למד ליבה יהיה שר הבינוי והשיכון, זאת לפני הפרסומים על הדירות שיש לו.
כן.
איך אדם שהורשע בפלילים, בגניבה, יהיה שר האוצר. ואיך ראש ממשלה שיש נגדו 3 תיקים ומסוגל לעשות כזה דבר בכלל, ולתת לאנשים האלה לשלוט במדינה, ונורא קשה לי. אני מאמין שבסוף
אבל מאיפה הקושי מגיע? קשה כי אנשים לא מבינים, או קשה לך כי אתה מרגיש באיזשהו אופן שאתה צריך טיפה לייצג, כאילו לא הכל פה כזה נורא?
אז אני מאמין שלא הכל פה כזה נורא. אני גם חושב שנכון לימים אלה, מפזרים לנו המון מסכי אשן מול העיניים. את הסיפור של הלהט"בים עם האב עם העוז הזה. זה לא שמחר יתחילו לסקול הומואים ברחובות, זה לא יקרה. אבל זה משהו שאנחנו כל הזמן מתעסקים בו. אנחנו, הציבור הלא חרדי, כל הזמן מתעסק בו. זורקים לנו את הסיפור של השטחים, וסמוטריץ' ושר במשרד הביטחון, ולא שר במשרד הביטחון, זה הכל שטויות. מדובר בהתחייבויות שכנראה אף אחד לא יממש, ואם יממשו זה ינסו, וסביר להניח שלא יצליחו, אבל בסוף זה הכל מסכי השן כדי לקחת את תשומת הלב מהמשפט האמיתי שמתנהל פה כבר 3 שנים, שהוא המשפט של ראש הממשלה הנבחר, ושבסופו של דבר נבוא ונגיד, אם תהיה כזו פגיעה בלהט"בים, וכזו פגיעה במעמד האישה, ובחינוך של הילדים שלו, אז עדיף כבר לעשות עסקת טיעון ולגמור עם הדבר הזה. זה פתאום יראה נורא קטן האישומים כן. כנגד ראש הממשלה.
אני גם הרגשתי את זה, אגב, בתחושה האישית שלי, שאמרתי, למה התעקשתי כאילו?
זה בדיוק מה שלשם מכוונים.
אני לא בטוחה שזה יוכל להישאר בפודקאסט שלנו, אנחנו נראה לגבי זה.
כן, כי עוד מעט צריך להפעיל על צנזורה עצמית.
תשמע, יש רמה של צנזורה עצמית שהיא קורית באופן טבעי, מאוד עצובה, גם לי עצוב הדבר הזה, שאתה אומר, מה ראוי מהקהל שלי, איך הם חושבים, כאילו יש איזשהו רצון לנסות לראות את המציאות בצורה שהיא לא שחורה ולבנה, למרות שאני רואה אותה בצורה מאוד קיצונית, ואני גם מתנדבת בבונות אלטרנטיבה, ואני חלק, כאילו אקטיביזם זה חלק ממה שאני עושה הרבה מאוד שנים, וגם לפני זה הייתי פעילה פוליטית.
רוצה להישאר ממלכתית, הבעיה היא ש...
נכון, כי כולנו רוצים באיזשהו אופן להישאר ממלכתיים,
למרות שזה... אבל את יכולה לראות גם את התהליכים המקבילים שקורים ב-12 ו-13 בחדשות, שהם משכו חזק מאוד ימינה.
זה נכון.
כי בסופו של דבר, חלק יותר גדול של העם נמצא שם, ו...
לא, אתה שואל האם זה העם, או שזה מוכתב מלמעלה,
אני חושב שהתהליך הזה התחיל עדיין בימי ממשלת השינוי. זה לא שמישהו הכתיב להם, אבל הם בהחלט תצפו פני באות. ויש פה עוד עניין שאני חושב שהשמאלנים, שזה לא הגדרה טובה, מי שאינו ימני, פחות מתרגזים מהמיינסטרים ליכוד. הליכודניקים הרבה יותר מתרגזים מהשמאל או ממי שאינו ימין. יש פה איזה תהליך של... כל אחד מתעצבן אחרת על הדברים.
כן.
אבל בסופו של דבר, המציאות פה מכתיבה הכל, המציאות הביטחונית והמציאות הכלכלית.
נכון.
שהיא, אני חושב, הסיפור הגדול של מה שהולך לקרות פה היום. ואני לא מדבר רק על המכתב של יזמי ההייטק, שזה איזושהי אנקדוטה שאפשר להתייחס אליה. זה תהליכים הרבה יותר גדולים ומורכבים מזה, שלא תהיה ברירה. אם זאת תהיה הממשלה שתנהל אותנו, גם אם הם רק ינסו לשנות את המציאות ולא יצליחו, הניסיונות יהיו מספיק כדי להבריח מפה גם הון והמון כישרון.
כן.
וזה מאוד עצוב, כי זה דברים שנבנו פה משך הרבה שנים, ואנחנו בסוף ניתקע עם מדינת ישראל, שכל מה שיודעת לעשות זה לייצא נשק לעולם, כי כל מי שיכול לעזוב...
מישהו צריך לבנות את הנשק הזה גם, אבל...
לגמרי, יקנו. זה נראה טוב, יקנו. יש שוק.
לא, אבל אני אומרת, צריך איזה מהנדס שלמד הנדסה כדי לבנות את המערכות נשק. גם נשק לא נוכל למכור בסוף אם לא יהיו לנו מהנדסים או אנשים שלומדים. אבל...
אני אקח אתכם לחלק האמנותי בחזרה.
לא, רציתי, לא, אני אשאל.
למרות שהרבה יותר מעניין.
היא תשאל את נועם, איך הוא מכיר את השטחים? כי נועם, לדוגמה, הוא נותן שירותי הפקה בשטחים המון המון שנים. ויודע מה קורה בעצם. בוא נגיד שהוא מתחת לרדאר, גם בזה שכאילו, אין היום שאתה אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו לצלם בבית לחם, אוקיי? או אני צריך בעזה. אוקיי? אני מפיק גרמני, הגו-טו של המפיק הזה זה נועם. נכון? מן הסתם.
כן, החברה הישראלית, רשומה בישראל, אני הבעלים.
סליחה שקטעתי.
לא, זה היה בדיוק הכיוון שאליו לקחתי.
אני הבעלים ואני ישראלי כמובן, אבל יש לי בחברה צוות שהוא צוות פלסטיני, ואנחנו עובדים איתו באמצעותו כמעט בכל המזרח התיכון, חוץ מסוריה, שלשם אין סיבה טובה להיכנס כדי לצלם. אבל כן, בשנים האחרונות, באמת בכל מדינות המזרח התיכון, וזה עובד מצוין. יש לי גם אנשים שעובדים בשבילי בעזה, מעולם לא פגשתי אותם. אני מדבר איתכם על 9-10 שנים כבר
וואו.
של עבודה משותפת. מעולם לא נפגשנו. הם לא יכולים לצאת ואני לא כל כך יכול, גם לא רוצה להיכנס. אבל זה עובד נהדר. זה עובד עם אמון מלא. זה עובד עם בעיקר החוויה השירותית שלנו ללקוח, שמגיע מגרמניה או מאנגליה או מארצות הברית, והוא עובר תהליך שהוא סימלס, הוא לא מרגיש את התפרים. כן, הוא עובר במעבר ארז במגנטומטר, ושם את המזוודה וממשיך הלאה, ואז תוך דקה הוא פוגש את האיש השני, שהוא גם שלנו, וממשיכים לעבוד איתו באותה צורה, וכנה לגבי החזרה לישראל.
איך יוצרים קשרים כאלה מרשימים במקומות כאלה מסובכים?
זה לא היה פשוט בהתחלה, כי לא היה אמון, וזה חוסר אמון או חוסר המקום של האמון הולך להמון כיוונים, זה גם כסף, זה גם איזה עבודה נקבל, האם באמת הוא יכול לעבוד בסטנדרטים שלנו. וההפקות הראשונות היה ליווי די צמוד טלפונית, כדי לוודא שאין פדיחות, ולא פתאום אומרים ללקוח, בוא, תשלם פה עוד $1,000 על איזה שטות, או שהוא לא מקבל את מה שהבטיחו לו, אבל זה הפעם הראשונה עבדה טוב, ואחר כך כבר הייתי מעורב פחות, והיום זה שגר ושכח, המפיקים שלנו שם יודעים בדיוק מה לעשות, ואיך לעשות את זה, כולל הקפדות על כל עניין ביטחוני, קטן כגדול, כי אחד, אף אחד לא רוצה לריב עם חמאס בעזה על ענייני ביטחון מידע. זה לא סימפטי כל כך. ודבר שני, הביטחון של האורחים שלנו חשוב לנו באמת יותר מכל דבר אחר, אז לא לוקחים צ'אנסים בזה. היו סיטואציות ביזריות, שאני עומד בכפר עזה עם צוות צילום במהלך צוק איתן, ו-300 מטר מני נמצא המפיק העזתי שלי ובוכה, יורים עלינו, תבקש מהחיילים שלא יראו. טוב, מה תבקש מהחיילים? זה לא באמת שכולנו מכירים אחד את השני, אני יכול לסמס למישהו, חבר'ה, אל תראו לבית הירוק. ונגמר בזה באמת שהרסו לו את הדירה, והיה לא נעים, וכישראלי יכולתי להרגיש רע בגלל זה. אבל מצד שני, יש לנו גם את החיים שלנו, אני מבלה המון בעוטף עזה.
כן.
ואם הייתי היום אבא לילדים קטנים, הייתי יוצא מדעתי. לא הייתי מסוגל לחיות שם. לא הייתי מסוגל אפילו להזדהות עם הקונספט של אתה כל הזמן באיזה מין דריכות משוגעת, שאתה שומע סאונד ואתה מתחיל לרוץ כמו משוגע 10 שניות למקלט. והמדינה הזאת חייבת דבר ראשון לתושבי עוטף עזה, אחר כך לפלסטינים. ואת זה אני יודע טוב מאוד. אני לא בא למקום של העבודה במדינות ערב או עם צוותים ערבים, מהמקום של השמאלני, של אני אוהב את כולם ורוצה לכבוש את השלום ברגליים. ממש לא. אני לא שם, אני לא שמאל קיצוני, אני מאוד מפוקח ביחס למה שקורה לפחות בשטחים אצלנו. אני מאמין שבימי חיינו אנו לא יהיה שלום. אני גם מאמין שבימי הבנות שלי לא יהיה שלום. אני חושב שזה ייקח עוד הרבה דורות. אני חושב שהמילה, ואולי זה לא נעים להגיד את זה, המילה שלום, כקונספט שאנחנו שואפים אליו, צריכה לצאת מאוצר המילים השימושי שלנו. זה לא
משהו. מה יהיה במקום בעצם?
היעדר לוחמה, היעדר אלימות.
הסכמים כלליים שכאלה.
הסכמים כלליים. אי אפשר, לא נוכל להגיע לשלום. לא כל עוד יש פלסטינים חיים, לא כל עוד הזיכרון של מה שהם קוראים היום הנכבה.
פלסטינים? אתה מתכוון ותיקים חיים.
לא, גם צעירים. החינוך שפלסטינים, שילדים פלסטינים מקבלים היום, לא מאפשר להם, גם כשיהיו בוגרים, לחתום על הסכם שלום איתנו. ומצד שני, נוכחותנו בשטח, ההתנחלויות החדשות, המאחזים החדשים, אי אפשר לפנות את הדבר הזה בכוחו של צה"ל או משטרת ישראל, ולהגיד, יאללה, קחו את זה בחזרה, בואו נעשה שלום. זה פשוט, זה גם לא עניין של כסף, וזה לא עניין של מאמצים.
יותר מדי תבועים אחד בתוך
בדיוק,
השני.
בדיוק, בדיוק.
כן. הלוואי שהעולם היה כמו הסרט האיימקס.
איזה מעבר חד.
איזה מעבר חד, ואלגנטי.
אלגנטי מאוד.
שאני גם עבדתי בו, זה היה לפני, וואו, זה 8, 10 שנים כבר?
בדיוק 10 שנים.
באמת?
שזה באמת, זו ההפקה הכי גדולה והכי מסובכת שעבדתי אליה. היא נמשכה מקצה לקצה כמעט 4 שנים. ואחרי תחקיר מאוד מפרך ואחרי צילומי אוויר שהיינו צריכים להביא צלם ומצלמה מלוס אנג'לס ופה לשדך אותם למסוק דו-מנועי ואז להתחיל לצלם פה ואז הגענו לשבועות ארוכים של צילומים בירושלים שבסוף זה סרט דוקומנטרי של 45 דקות אבל זה לא. זה סרט בתקציב של כמעט 20 מיליון דולר. עם ציוד מאוד מאוד כבד, חלקו מאוד מאוד ישן. המצלמה הייתה מבוגרת ממני.
האיימקס?
האיימקס.
באמת?
האיימקס זה למעשה מפעל קנדי, שהוקם בתחילת שנות ה-60, במטרה לייצר שם תעשייה איכותית. האיימקס זה קיצור של אימאז' מקסימום.
אוקיי.
וזה באמת האיכות הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה בקולנוע, בפילים. זה פילים 66 מילימטר, למי שמכיר. רץ מאוד מהר, 48 פריים בשנייה. איכות משוגעת פשוט. וזה אומר שמצלמים את רחבת הכותל במרחק של 30-40 מטר מהקיר, אי אפשר שיהיה אף בדל סיגריה בדרך על הרצפה, כי פשוט רואים אותו על המסך.
מדהים. וגם מקרינים את זה בענק.
מקרינים את זה באולמי אמקס בעולם, שהם בצורה של כיפה. יש גם אולמות דיגיטליים עם משקפיים, ואז רואים את התלת ממד, אבל האולמות הקלאסיים הם אולם בצורת כיפה, שכל שדה הראייה שלך הוא המסך, וזה נותן תחושה תלת ממדית משוגעת, והכל ענקי. אין קלוז-אפים באיימקס. אי אפשר לקחת קלוז-אפ של ראש של מישהו מדבר, כי זה יצא משהו כמו 3 מטר הפנים, זה מפחיד, שלא לדבר על לא אסתטי. אבל זה חשיבה אחרת לגמרי, זה פריים אחר לגמרי, זה אנשים שעובדים רק באיימקס, ופתאום מצאתי את עצמי עם צוות של 70-80 זרים, קנדים, אמריקאים, צרפתים שהגיעו לפה, ועוד משהו כמו 80 ישראלים, ותחילה הפקה. בירושלים, בחגים, בהתחלה בחגים של היהודים והנוצרים שנפלו ביחד בפסח, ואחר כך ברמדאן של המוסלמים. וזה היה משוגע, כי היה לנו כל יום 20-30 אלף סטטיסטים ניצבים, שלא ידעו אפילו שהם כאלה.
כן.
אבל אנחנו היינו צריכים לצלם אותם, בלי
שהם
יסתכלו.
הייתם צריכים לקמבן את כל האנשים מהשכונות, לשלם לזה של פה ולזה של פה.
לכולם.
ופרוטקשן פחות או יותר לכל שכונה בירושלים.
הרוויחו מאיתנו הרבה המקומיים, אבל זה יצא מאוד טוב בסוף. קיבלנו עזרה מדהימה ממשטרת ירושלים, שאני יודע שזה קצת במודה להיכנס בהם ולכסח אותם, בעיקר למי שהיה בבלפור, אבל הם הפכו את החיים שלנו לאפשריים. וזה היה פנטסטי. עיריית ירושלים, שבכלל היא עירייה שהיא רוצה לעזור לקולנוע. גם כן. בקטע של אישורי צילום, גם בקטע של הקרן שיש שם, אני לא יודע אם יש בעיר אחרת בארץ.
אני לא חושב שברמה הזאת.
כן, אבל עזרו לנו כל כך, זה היה מדהים. היינו קובעים 6 בבוקר, אנחנו מגיעים ללוקיישן, כל הצוות, ומתחילים לפרוס, וברבע לשש הפועלים גמרו לנקות שמה.
מדהים.
זה כאילו היה... לא נתקלתי עוד בארץ ביעילות כזאת. אז גם עם משטרת ירושלים וגם עם עיריית ירושלים היה לנו מאוד נעים לעבוד, והם עזרו לנו, ויצא מזה, יצא הפקה נהדרת, שעד היום מוקרנת כמין סוג של הפקת חובה ברוב בתי הספר היסודיים והתיכונים בארצות הברית.
באמת?
תלמיד יסודי או תיכון ייסע באיזשהו שלב בסקולבס של הבית ספר למקום שיש בו קולנוע איימקס, והוא יבלה 45 דקות בלראות את ירושלים.
אבל בארץ לא.
בארץ לא. מכמה סיבות. אחת, כי זה אינטרנשיונל. ומפיקי הסרט החליטו לא לנקוט דעה פוליטית. ולהפך, להתרחק מכל מה שהוא פוליטי. אז אנחנו, הציבור היהודי, לא רגיל לראות אותנו כשליש. ואנחנו שליש בסרט הזה. אנחנו היהודים שליש והנוצרים שליש, למרות שמשקפים בדמוגרפיה של ישראל פחות מ6%. והמוסלמים הם גם שליש. אז כל אחד קיבל את השליש שלו מבחינת הדת. הסרט מיוצג על ידי 3 בנות, טינג'ריות, בנות 17-18, יהודיה, נוצריה ומוסלמית, שכל אחת מספרת על הדת שלה. המפגש ביניהם הוא רק ויזואלי. כל אחת מספרת על מה שהיא מכירה מבית אביה, מבית הסבא וסבתא שלה, ואין עימותים בסרט. אבל היו המון כאלה שבאו ואמרו, רגע, איך אתה נותן לנוצרים? הנוצרים לא, הם עורכים פה. איך אתה נותן להם שליש מהסרט? או באו פלסטינים, הרבה ארגונים, ואמרו לנו, סליחה, אבל אתה לא יכול שלא להזכיר את הכיבוש. זה חלק מהסיפור, אבל זה לא חלק מהסיפור.
כן.
כי לא על זה הסרט, והסרט נעשה מראש כדי שהוא יעבוד 10-15 שנה, אפשר יהיה להראות אותו, והוא עדיין יהיה רלוונטי.
סרט אז, אנתרופולוגי קצת, לא?
אנתרופולוגי, דתי, לא מטיף לדת, אבל מציג את שורשי הדת. וכן, יש שם אנימציה של בית המקדש. יש שם תיאור של מה המוסלמים חושבים על בית המקדש. והכל סבבה, לא חייבים גם לריב על כל דבר. כל עוד זה עובד בהרמוניה. וזה עבד מאוד יפה בהרמוניה. הפקה באמת...
אני אהבתי את הסרט.
אני גם אהבתי
לא
את הסרט.
לא רק בגלל שאני גם עבדתי בו. אבל כן, ראיתי אותו אז בירושלים, שהייתה את ההקרנה.
אז אני ראיתי כמה פעמים, ראיתי בירושלים, ראיתי בניו ג'רזי, ראיתי נסעתי להאג לראות אותו, ובלונדון, וזה חוויה אחרת מבחינת הקהל בכל מקום, אבל מאוד אוהבים את זה.
עשית כי... חשק, ואני מבין שאם אני אנסה לראות את זה בארץ, אני לא אמצא דרך.
לא כל כך. מדי פעם, אנחנו, אני רוצה לעשות עוד איזושהי הקרנה, כי מגיעות המון בקשות, ואפשר לעשות את זה, עשינו ב-Yes Planet בירושלים, לפני הקורונה, לפני נכון. 3 שנים בערך, ואני כן רוצה לבדוק את האפשרות של לעשות עוד הקרנה, כי זה באמת סוג של, מבחינה מקצועית, זה סוג של מאסטרפיס שאנחנו לא זוכים לראות. מבחינת ההפקה בפועל, סיוט. מצלמה ששוקלת כמו טוביאנקי. היכולת שלך לזגזג בין שוטים ולקחת עוד אופציות לצילום, היא לא קיימת. אתה ממריא ליף של צילומי אוויר, והצלם לוחץ, והמחסנית של הפילים מתחילה לרוץ, ונגמר השוט, שוט אחד, ואז חוזרים. ומחליפים.
לנחות.
אי אפשר כמו לנקות את הווישר תוך כדי נסיעה, להחליף את ה... צריך לנחות ולפרק ולהמיס ולהוליך את הפילם ולהמריא שוב. אנחנו, הווידאו הפך אותנו ל... אני לא יודע אם למפונקים, אבל הכל כל כך בקלות. יש כרטיס זיכרון, יאללה, סע. לא, פילים זה אחרת. ואני לא זכיתי לעבוד בפילים בתחילת דרכי, אני כבר הגעתי שהיה הווידאו. אז פתאום להגיע למקומות האלה, זה היה מצד אחד זה נראה נורא פרימיטיבי, מצד שני זה איכות. פסיכית, אז כאילו, למה לא?
זה דורש ממך בטח תכנון מדויק של כל דבר.
הכל, הכל, כולל לוחות זמנים, כולל איך אתה עובר עם גנרטורים ענקיים בעיר העתיקה בירושלים בערב יום שישי הטוב או שבת של הפסחה, שהכל מלא בצליינים ובמחסומים, ואתה חייב להביא לשם מסעית.
יש שם שוט מטורף בתוך כנסיית הקבר, נכון? כן, בנרות, כן. איך קוראים לאירוע הזה?
בשבת האור.
וואו.
שבת האור זה...
שוט מצמרר פשוט.
זה שבת שקורה באפריל כל שנה, ומגיעים המון המון מאמינים נוצרים לתוך כנסיית הקבר בירושלים. אלפים. והם כולם דחוסים בפנים. כל אחד עומד על בלטה שסומנה לו מראש. יש משפחות שמעבירות את הזכות על הבלטה מאב לבנו, ועומדים דחוסים, 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 וחלק מנסים לרקוד ולעשות מין תפילות לפני, ואז כשהמתח מגיע לסיאו, יוצאת להבת אש קטנה מתוך חריר קטן שיש בקבר ישו, שבפנים נמצאים הפטריארכים החשובים. ואת האש הזו הם מעבירים מאחד לשני, מדליקים נרות ומין קבוצת נרות שמחזיקים ביד, ואז אתה מדליק את כולם ומתחיל לפזר, ותוך 25-30 שניות, הכנסייה הזאת הופכת למה שנקרא הפייר האזרד הגדול ביותר במזרח התיכון. השן שיוצא, החום, וכל כך הרבה דברים בוערים שם בצפיפות המשוגעת הזאת, ואז המשטרה מתחילה להעיף את כולם החוצה כמה שיותר מהר. עכשיו, זה אירוע מדהים מבחינה קולנועית. צילמנו אותו, דעתי 10 או 15 פעמים כבר. אבל הפעם הזאת באיימקס, עם המצלמות שמוקמו מראש, במקום הכי חשוב, מול הקבר, וצילמנו גם מלמעלה את מבט של מעין הציפור, את כל ההתרחשות שם, זה משוגע לגמרי. כן.
בהחלט סרט ששווה לראות. ואיך אתה הגעת לכל עולם ההפקות, קולנוע וכו'?
האמת, הגעתי במקרה, חייתי בארצות הברית, למדתי שם, וחזרתי לארץ ב-92,
אמרו... למדת קולנוע?
לא, לא למדתי קולנוע, למדתי אומנות והיסטוריה, וחזרתי לארץ, ואמרו שהולך להיות שלום, הסכמי אוסלו, ושוויץ של המזרח התיכון, אמרתי, זמן טוב לחזור, ולא כל כך ידעתי מה אני הולך לעשות, וללכת לאוניברסיטה לעשות תואר שלישי לא בא לי, ללמד באוניברסיטה זה היה... מזכורת הרבה מתחת לרעב. ואז חבר אמר לי, תשמע, יש פה חוץ מרשות השידור, מתחילים לעשות פה גם טלוויזיה בכבלים. אמרתי, וואלה, כבלים. והתחלתי לעבוד, עבדתי שנה בערוצי זהב בחדשות המקומיות, ואחרי שנה הפכתי להיות כתב ובמאי פרילנסר, ועד 98. וב-98 הפקתי יחד עם יוסי ליאון וביימתי את... סרטי הראשון שנקרא מלחמה בפריים טיים, שליווה במשך שנה צלמי ניוז בשטחים, ואת המציאות הביזרית בשטחים דרכם. וניסיתי למכור את זה בארץ, וכולם אמרו לי, לא, הצלמים, לא, לא מעניין.
הכיבוש, אף אחד לא ישדר את זה, זה לא מעניין.
זה מעניין, זה בחדשות רואים. ובאו, בא איזה משלחת מ-Channel 4 באנגליה, וראו את החומרים שלי והתעלפו. ואמרו לי, כמה אתה רוצה על הקלטות בטא האלה? אמרתי, מה, לא רוצה כלום. קחו. אמרו לי, מה קחו? מה, פה ארץ היהודים, לא? אמרתי, כן, אני רוצה לעבוד איתכם. ולא לקחתי כסף, הפכתי להיות שותף בהפקה איתם. נסעתי במשך כמה שבועות, הייתי טס כל יום שני בבוקר, חוזר ביום שישי ללונדון. ערכנו את הסרט, שודר בפריים טיים של צ'אנל 4, לרגל יום העצמאות ה-50 של ארצות הברית, של ישראל, סליחה, שהיה ב-98, והביא רייטינג משוגע, ונמכר לעוד 75 תחנות טלוויזיה בעולם. והתחלתי לנסוע בעקבותיו לפסטיבלים, לשווקים, והמון אנשים פנו אליי וביקשו שאני אעזור. אתה יודע איך מצלמים פה, אתה מכיר אחד שעושה ככה? אמרתי, וואלה, אני אשמח לעזור, אבל יש פה גם ביזנס. ואז הקמתי את החברה, שמהר מאוד הלכה לכיוון של לספק שירותי הפקה, וזה מה שאנחנו עושים מאז.
ובעצם השיווק הוא כאילו רק פה לאוזן שלכם?
לא, זה... יש לנו, בדיוק עשיתי מין סיכום שנה כזאת, אז יש לנו כמעט חצי מהלקוחות, הם לקוחות של יותר מ-10 שנים. וזה לקוחות גדולים, בין אם BBC או Channel 4 או נטפליקס. יש לקוחות חדשים בערך 25% בשנה, שמגיעים או מהאתר או מהמלצות של, סליחה, של אנשים אחרים. ובעיקרון שומעים עלינו, יודעים עלינו בחול, ומגיעים. אין לנו לקוחות ישראלים.
בכלל.
בודדים, שניים, כי זה חברים, וכזה לא נעים, וכזה, אבל אין לנו, אנחנו לא...
וזה משהו שאתה עושה גם באופן מכוון, עד כמה שאני זוכרת.
כן, אני לא רוצה להיות חלק מהתחרות פה. היא לא טובה לנו. יש לנו גם את ההתמחות שלנו, שהיא לא מתאימה לישראל, לא מבחינת המחירים שאנחנו לוקחים, לא מבחינת השירות שאנחנו נותנים. ואנחנו מוכוונים לחלוטין כלפי חול, כולל היכולת לחסות כל שפה אפשרית של לקוחות שיגיעו אלינו. אז גמרנו עכשיו הפקה משולבת רוסית-פולנית, עם צוות שדיבר רוסית ופולנית, שעבד איתם.
פה בארץ.
Okay. וגם הפקות סיניות. אז אנחנו, יש לנו אנשי הפקה שהם דוברים סינית ויכולים לעבוד על הסט.
שגרים פה בארץ? כן. או שאתם מביאים כן. במיוחד?
שגרים פה, והכשרנו אותם לקראת ההפקות, לדעת מה הם צריכים לעשות. הוא לא יכול להיות צלם, אם הוא לא צלם, אבל הוא כן יכול להיות עוזר הפקה, ולקחת אחריות על חלק מהדברים על הסט. הוא כן יכול ללמוד להפעיל פרומפטר כמו שצריך, כי אנחנו הישראלים לא יודעים להריץ פרומפטר בסינית, מה לעשות. ומצאנו לאט לאט את הפתרונות האלה, וזה לא משהו שהוא כל כך נגיש ללקוח הישראלי הממוצע שלנו. אז לפעמים אנחנו כן מסכימים להיכנס לקופרודוקציות זרות, ולהיות השותף הישראלי, אבל בשנים האחרונות די נמנענו מלעשות את זה, גם בגלל חוסר הוודאות שהיה, לא יודעים איזה ממשלה תהיה, כן ממשלה, לא ממשלה, אם נצליח להביא כסף מהממשלה לטובת ההפקה, גם אם היא מאוד מאוד לטובת ישראל. אנחנו, היום למשל, אנחנו עושים קופרודוקציה ביחד עם גוף שידור גדול באמירויות. בדיוק דיברנו על זה לפני כמה ימים, שחזרתי עכשיו בנסיעה ארוכה לאבו דאבי, שם אחד מהדברים שעשיתי, תפרתי את ההפקה הזאת. וזו הפקה של סדרה בינלאומית, של 3 פרקים, על שינויי האקלים, ועל האיום שיש על מדינות במזרח התיכון, מצד האקלים המוזר הזה, שאנחנו לא כל כך מבינים מה הוא עושה. בינתיים לישראל עושה רק טוב, החורף מתחיל מאוחר, סבבה, אבל אנחנו רואים מה קורה מסביב, במדינות אחרות, בקווייט ובעיראק, שאין מדינה, יש רק חול. עליית מפלס האוקיינוסים שמשפיעה כל כך על המון מדינות בעולם, והחלטנו ליזום את הסדרה הזאת.
זה יוזמה שלכם?
כן.
אוקיי.
ואני מאמין שנביא גוף שידור ישראלי לדבר הזה, ושתהיה פה אולי קופרודוקציה מעניינת שעוד אף פעם לא הייתה מבחינת המדינות שיכנסו עם ישראל לקופרודוקציה.
ידיעת יחץ טובה.
כן, אבל אני לא, כמו שתדעת, אני לא עושה יחץ בארץ, אז...
הקופרודוקציה עם האמירויות תמיד נשמע טוב.
ולא רק, כן.
וואו.
אז על זה אנחנו עובדים עכשיו. מזל שגם במדינות ערב לא כל כך חוגגים את קריסמס, אז יש זמן לעסוק בזה במהלך חגי דצמבר-ינואר. אז זה מסוג הדברים שכן מעניינים אותנו. אני עובד על עוד סרט טבע עם יונתן ניר, שהוא אחד מהבמאים הכי מוכשרים שגדלו פה.
כבר עשה כמה סרטים איתך, לא?
כן, כן, אנחנו הרבה שנים ביחד.
איזה עוד היה?
עשינו סרט על וילפריד ישראל, שהיה גיבור יהודי בשואה, שפשוט שמו נעלם ונמחק. אחת הסיבות שהוא הציל המון אנשים, אבל הוא גם שילם ושיחד המון אנשי אס-אס כדי להציל אותם. סיבה נוספת שהוא היה גיי ולא היה נוח לדבר על הדברים האלה אז. ועשינו סרט שלמעשה החזיר את האיש להיסטוריה, שהיה מאוד מרגש. ועם יונתן אנחנו עושים סרט טבע, שבוודאי נדבר עליו בפעם הבאה שתזמינו אותי לפודקאסט.
לא, אתה יודע, זה מעניין לשמוע. וגם השאלה בעצם שעולה פה זה, האם יש לבימאים שרוצים לעשות סרטים באמת שהם בתחומים שאתה עוסק בהם, יש דלת פתוחה, יכולים לבוא, להציע לך נושאים להפקה, הפקות, דברים כאלה?
זו שאלה מעניינת ואני מתעסק איתה בערך מדי יום, כי את ההצעות אני מקבל. אני החלטתי לגבי עצמי שאני לא רוצה לבלות את זמני במחירות, ואני לא מעוניין לרוץ ולחפש מימון לסרטים. זו חוויה שהיא נורא מתסכלת. לפעמים היא גם מתגמלת, אבל רוב הזמן היא מתסכלת, היא קשה. זה שעושים היום הכל בזום, זה לא באמת פותר את זה, כי צריך לנסוע וצריך להיפגש וצריך להציג את הדברים. ואני פחות היום רץ אחרי ברודקאסטרים כדי להציע להם סיפורים, גם אם זה סיפורים מדהימים. מה שכן אני יודע לעשות, זה לתפור סיפור לתוך סדרה מתגבשת, או לתוך סדרה קיימת. דיסקאברי, למשל, עושים המון סדרות טבע, ארכיאולוגיה והיסטוריה. אבל דיסקאברי עושים את זה רק עם מגישים. עם פרזנטר שלהם, שהוא און קאמרה, והוא מספר את הסיפור. אז אפשר להציע להם, וכן לעשות את זה בצורה כזאת. זה לא יהיה, מה שנקרא, הפילם דה יותר. זה לא יהיה יוצר שאומר, אני, זה הסיפור שלי, אני רוצה לעשות את זה כמו שאני עושה, תנו לי כסף ונלך הלאה. נורא נורא קשה לעשות את זה. היו כמה ישראלים שבוודאי הצליחו בעולם ועשו את זה, זה נורא קשה היום. גם הרשתות הבינלאומיות, השיעורי הצפייה שלהם הולכים ופוחתים.
כי יש הרבה היצע גם.
יש תחרות משוגעת של הסטרימינג, שמציעים את ספריית הוידאו שלך זמינה תמיד. לא צריך כבר לראות את זה בסלוטים המתוכננים, לא צריך להיכנס לכל מיני VOD, יש לך חנות ענקית והכל נמצא שם, וזה פוגע בכולם. אז גם גופים שהיו מאוד חזקים, והייתה להם את היכולת ואת הרצון לקחת סרטי עותר ולעשות אותם, היום נמנעים מזה. אפילו ערוצים כמו ארטה בגרמניה, שהיה בית חם להרבה ישראלים שבאו עם סרטים, אז דבר ראשון, ה-commissioning cycle, משך הזמן מההצעה הראשונה ועד שמקבלים תשובה, הוא היה שנה לפני הקורונה, והיום כבר מדברים על שנתיים.
וואו.
שזה המון זמן כשיש לך סיפור דוקומנטרי שאת רוצה לעקוב אחריו. העניין בישראל גם הולך ופוחת. אנחנו כבר לא יכולים למכור מלחמות וערבים וכזה, זה לא... זה כבר לא, זה לא...
אירופה המציאה כזה משל עצמה עכשיו.
הסיפור עם אוקראינה עלה הרבה כסף לגופי השידור האירופאים, בזה הם התעסקו. לא נשאר להם כבר תקציבים להתעסק בדוקומנטרים, ואנחנו בסוף 2022, ומי יודע מה יהיה ב-2023, מבחינת משברים עולמיים, ועם מה התעסקו. אנחנו כרגע פחות מעניינים. אז זה קשה מאוד לבוא ולהציע סיפור, אני בדרך כלל נוטה לא לעשות את זה, אבל כן, יש הזדמנויות שאפשר לרתום סיפור או לרתום יוצר להפקה שמתגבשת או להפקה שקיימת, ולרוץ עם זה קדימה, וזה עובד טוב.
ואיזה סוג של אנשים אתה מחפש שיעבדו איתך בדרך כלל?
אני מאוד בעניין של אנשים צעירים, שטרם קולקלו, ולא משנה אם הם למדו קולנוע או לא למדו קולנוע, באמת. אבל חשוב לי לראות את פשן בעיניים. חשוב לי לא, שאנשים לא יבואו ממקום של מקובעות. ומשהו שנשמע אולי טכני, אבל הוא לא פתיר, היכולת לתקשר באנגלית ברמה גבוהה. וזה לא משהו שאפשר לוותר עליו. קלטתי את זה המון. נורא קשה לייצר איזשהו דיאלוג מסודר שאחד הצדדים לא דובר את השפה. ואירופאים היום, בעיקר אירופאים שעוסקים בהפקות בינלאומיות, כולם מדברים אנגלית טובה. לא פגשתי כאלה שלא הצליחו לבטא את עצמם כמו שצריך באנגלית, וישראלים בלי אנגלית טובה לא יצליחו לעשות את הדבר הזה.
אוקיי, זאת אומרת, בפעם הבאה שאתה מגייס אנשים, אז תחפש את האלה שהם בתחילת הדרך, מלאים מוטיבציה ודוברי אנגלית טובה.
לגמרי, לגמרי. כל היתר, בונוס.
הבנתי. זה טוב שאפשר לצמוח ולגדול. טל, יש לך שאלה? סליחה, אני פה השתלטתי היום על ה... עשיתי כאן צלילה.
מאוד אהבתי את הדרך שבה השתלטת היום על הפודקאסט.
כל עוד אתם לא רבים.
כשאתה דיברתי קצת פחות, נהניתי מאוד להקשיב.
אוקיי, אבל אתה גם יכול לשאול את נועם, כי אני, טל, הוא תסריטאי יותר של דרמות ושל מתוסרטים ופרסומות וסרטי תדמית וגיימינג וכו', אבל נראה לי פחות בעולם של הדוקו, לא?
נכון, בגלל זה ישבתי וקשבתי והפנמתי עמוק פנימה, וזה היה באמת מאוד מעניין, כי האמת שהדבר ה... הערה הקטנה שנתת שם שסקרנה אותי זה שבאמת צילמתם גם דרמה והייתי סקרן לשמוע מה זאת הייתה הדרמה הזאת
אני עדיין לא יכול לספר בגלל ה-NDA חתמתי על סודיות משוגעת לדבר הזה זה קרה ממש בסוף הקורונה במרץ שנה שעברה ואני עדיין לא יכול לספר, אני מניח שתוך חצי שנה משהו כזה זה יצא ואז אני אהיה מאוד גאה לקחת את הקרדיט אבל תראה, אני התחלתי מדוקומנטרי וזלגתי הצידה. אנחנו כבר 20 שנה כמעט עושים גם פרסומות והמון סרטי תדמית לחברות בחול שרוצות לצלם בארץ ובמזרח התיכון. וזה תחום שהוא ענק בארצות הברית, הוא ענק באירופה. ואנחנו מגלים גם כל הזמן עוד כל מיני... קשרים חדשים שנוצרים, שפתאום מבקשים מאיתנו לא רק, נגיד, אמזון, שהם אחד הלקוחות שלנו, בהתחלה היינו מצלמים רק פרטנרים שלהם. לצלם באמזון עם איזה פלטפורמת הייטק שעובדת איתם. ואז באיזשהו שלב נהיה לצלם גם לקוחות שלהם, ואחר כך גם ספקים שלהם. אז אתה פתאום מוצא את עצמך באיזה רשת של, של חוטים שנתוות, שהיא נורא מעניינת, כי... כל אחד רוצה גם משהו אחר בצרכים העסקיים, אבל יש המון השקה, בעיקר מאז שהתחילה הקורונה, של תעשה לי דוקומנטרי לקורפורט.
נכון.
דוקומנטרי עסקי או סרט קורפורט בסגנון דוקומנטרי, וזה עובד נורא יפה, כי זה בדרך כלל תקציבים מאוד יפים לדוקו, שאתה יכול לצלם את זה כמו שצריך. ולקוחות מאוד אוהבים את זה, כי... זה לא מה שפעם היינו קוראים סרט תדמית של 5 דקות, של איזה קריין באנגלית-אמריקאית, מרצה לך על המוצר ומרים אנימציה ונגמר הסיפור. אף אחד כבר לא יכול לשבת ולראות כאלה דברים ארוכים. הם צריכים או גימיקים או דברים ממש קצרים, שגם אפשר להעלות אותם אחר כך בסושל מדיה. אז העולם הזה הוא כל הזמן זז ומשתנה, ותוסיפו לזה את הרמוט פרודקשן סרוויסס, זה בכלל משוגע, כי לפעמים אנחנו רצים ביום אחד, בין קליינט שנמצא באירופה לקליינט שנמצא באמריקה, ויש לו שותפים שנמצאים באירופה, והם כולם צריכים לשלוט בצילומים, שכל דבר זה בסגנון שונה לגמרי.
איזה זווית למשל זה הדוקו על קורפורייט, כאילו איזה זווית אתם לוקחים על זה כדי שזה לא יהיה משעמם?
אז יש הרבה התעסקות עם, עם האישי, עם המנהל שפעם היה מצטלם עם העניבה בבורדרום של החברה, אז היום אתה מתחיל איתו בקפה של הבית, ואתה יוצא איתו לריצה, לא אני אישית, אבל אחרים יוצאים איתו לריצה, ואתה ממשיך איתו בפקק, ואם הוא בא מתעשיית הרכב, אז כבר מתחילים לראיין תוך כדי זה בפקק על האתגרים שעומדים בפני החברה שלו, ואז הוא עושה הכל בחברה, חוץ מלהיכנס לחדר ישיבות ולתת לך רעיון מעוניו, והכל מאוד קליל, ואתה מסיים איתו שהוא חוזר הביתה לילדים, ובאמת שעות סיום זה הוא או היא משחקים עם הילדים שלהם והכל סבבה ונגמר היום. שזה כיוון מאוד מעניין שאתה הולך על אקזקיוטיבס ועל לתת בארגון...
מוציא את האנושיות שלהם.
בדיוק,
כאילו.
בדיוק. זה משהו שלפני כמה שנים כמעט שלא היה בפרויקטים מהסוג הזה.
נכון. ואנחנו נסיים בשאלה שהיא שאלה שאנחנו מנסים לשאול את כל המרואיינים שלנו. מה הטעות... שלמדת ממנה הכי הרבה.
מה הבום בפריים שלך?
מה הבום בפריים שלך?
אני יכול לחשוב על זה כמה שניות, ואתם תחתכו את השקט אחר כך.
אנחנו נשים כזה דום, 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 ככה.
אני, לא היה לי בום אמיתי בפריים. אני חושב שכל ההחלטות העסקיות, או רובן שלקחתי במשך השנים, היו שקולות ושמרניות. אבל אם תשאלו באמת מה הבום בפריים שלי, זה שבכמה פעמים שהייתי צריך להגיד יאללה, אני מאמר ואני הולך על זה, לא עשיתי את זה. והפסדתי, לא בעניין של כסף, אבל בעניין של להיות חלק מיצירות שהציעו לי, והייתי מאוד שמח אם הייתי חלק מה...
אתה יכול לגלות לנו והבמה. איזה?
זהו, שלא. אני גם בטח לא רוצה לרכב על הצלחה של אחרים לאחר מעשה, אחרי שאמרתי להם, תראו חבר'ה, אני מצטער, אבל אני לא יכול להיכנס אתכם כשותף.
זה לא ילך, אתם תפסידו.
כן, כן. אני יכול להגיד לך על הפקה שלא היה לי שום קשר אליה ולא הייתי מעורב, פאודה, שהיא הפקת מופת לדעתי, אני הייתי בטוח שזה יהיה כישלון. הייתי בטוח שישב הצופה האמריקאי או האירופאי, ולא יבין מי זה ליאו רז ומי זה המחבל, ומה ההבדל ביניהם, והכל נשמע אותו דבר, כולנו נראים אותו דבר ומתנהגים אותו דבר, וזו הייתה הצלחה פנומנלית.
נכון.
אז לא, לא הציעו לי להיות חלק מפאודה, אבל הציעו לי הפקות מאוד מכובדות, שהאמנתי לאינסטינקטים שלי שהם לא ילכו, והאינסטינקטים טעו. היום אני פחות שמרן מבעבר. היום אני מוכן יותר לקחת את הריסקים האלה, ולא רק כדי שזה יהיה מעניין.
יש גם משהו, אבל באחריות העסקית שלנו, שכשיש לנו, כאילו שאנחנו כבר, נגיד כמוך, שכבר החברה גדולה ויותר מבוססת, אז אתה אומר, אוקיי, יש לי כאן מרווחי טעות שהם לא יפילו אותי, אבל יש חברות הפקה שאם הן טעות בהפקה שהן לוקחות, זה יכול לגמור אותן.
זה נכון.
מיוחד בארץ.
מצד שני, אני גם בא מתוכן, ולוויים היה לי תמיד נורא כיף. אבל הפסקתי עם זה כי הבנתי שאני מזניח את העסק ואני יורה לעצמי ברגל. וזו אחת הסיבות שהספר שדיברנו עליו, שהיום יש תהליך של בדיקה להפוך אותו לסדרה ישראלית, אני לא רוצה לא לביים ולא לתסרט ואפילו לא להפיק.
וואו.
כן. אני את שלי עשיתי, ואני אתן לאנשים...
בדיוק היה לנו שיחה על זה. אני כאילו גמרתי לקרוא את הספר, ואני כאילו, הוואטסאפ הראשון שכתבתי לו, טוב, מי ישחק את זה? ליאור, הוא אומר לי, ליאור אשכנזי.
בכל מקרה, זה יהיה איזשהו ליאור, כנראה, שישחק את זה. אבל אני לא אהיה מעורב בהפקה.
וואו.
החלטתי שכן.
שחררת אותו לעולם.
שחררתי, לגמרי.
אתה חטאת הרבה כתיבה לפני זה, או שזה ממש היה דבר הראשון שהתיישבת וכתבת?
זה היה הספר הראשון שישבתי וכתבתי. כתבתי למגירה, לפייסבוק, שטויות, אבל זה פעם ראשונה שכתבתי מההתחלה עד הסוף, מהלך ספרותי מלא. הכתיבה עצמה הייתה חוויה משוגעת.
לבד עשית את זה? או עם איזו הדרכה של זה?
התחלתי לבד לגמרי, ושגמרתי את כתב היד, אז פניתי להוצאת זמור הכנרת, ששיתחו אותי עם מורכת ספרותית נהדרת, שליצ'ה וכיוונה וסדרה. אבל עשיתי את זה לבד, וגם לא ידעתי, התחלתי בלי לדעת הסוף. וואו. ידעתי את ההתחלה, את הסצנה של ההתחלה, ומשם הלכתי הלאה. ואני חייב להגיד שחוויית הכתיבה, לשבת בגינה, בכיסא נוח שלי, ולכתוב על הלפטופ, זה יותר טוב מסמים. זה חוויה שאני לא נתקלתי בה, גם לא בלוויים. שלפעמים יש סצנה מדהימה שהצלח דוקומנטרי לתפוס, וזה באמת חוויה לא דומה. לא דומה. הכתיבה בשבילי נתנה באמת גמול אחר לגמרי. אני מת לחזור לזה, רק צריך שירגע קצת העבודה עכשיו.
כמה זמן זה נמשך, אגב?
כמעט שנה. כמעט שנה בהפסקות, בלחזור אחורה ולשנות, בלהזיז כל מיני מהלכים דרמטיים, הרבה יותר מה שעבדתי אי פעם על תסריט כלשהו, על סרט כלשהו.
כן, זו כתיבה אחרת. אתה בעצם גם התסריטאי, גם הבמאי, גם העורך וידאו, גם השחקנים כולם, והמאפרת והמלביש.
לגמרי, לגמרי. כיף גדול.
זה ספר נהדר, באמת, אני מאוד הייתי במתח ממנו קצת.
תודה.
כן. אז וואו, טוב, ויש בו גם כל מיני טוויסטים בטוב, אני לא אעשה ספוילרים, וואו, וואו.
הלוגליין כאילו ממש תפס אותי מהשנייה הראשונה, זה נשמע לי ממש מגניב.
תודה.
טוב, אז אנחנו ניפרד פה. תודה רבה, נועם, שבאת, איזה כיף גם להיפגש, ותודה, טל.
אין בן מה.
ושיהיה בהצלחה בפודקאסט.
תודה רבה.
תודה.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.